שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מנהלים בהליכה. אני מלי אלקובי וכאן איתי
דפנה קוסידוי.
אז אני אציג את עצמי בקצרה, אני עוסקת בגדול בשלושה נושאים, איזון בין העבודה לחיים הפרטיים, פערי הדורות בשוק העבודה ומיומנויות עולם העבודה העתידי.
ואני שותפה בחברת קואטרו, חברת ייעוץ שמתמחה בפיתוח מנהלים ופיתוח ארגוני.
אז אנחנו באמת קראנו לפודקאסט מנהלים ומנהלות בהליכה, ואני רוצה להסביר למה. אנחנו נמצאים בעידן של ישיבת יתר, יושבנות. אנחנו יושבים בין 8-11 שעות ביום, בקורונה 12-16 שעות
טירוף.
עבודה ביום. טירוף! ורצינו להעביר כאן מסר שהוא באמת אופציה לקורס לפיתוח מנהלים, שעוסק באמת במיומנויות הניהול העתידי, אבל שאפשר להקשיב לו תוך כדי הליכה. ויש פה גם דאבל מינינג.
נכון, כי אנחנו רוצות גם שבאמת תוכלו לקחת את הכלים האלה שאנחנו ממליצות עליהם בפודקאסט הזה, וליישם אותם, to walk the talk, ככה לקחת את זה מחר בבוקר אליכם, לצוותים שלכם, לארגונים שלכם.
אז אנחנו באמת ניגע כאן בארבעה נושאים סופר מגניבים, מעניינים ומגובים במחקרים של עולם העבודה העתידי. הנושא הראשון שנעסוק בו כבר היום בפרק הראשון הוא איך להיות מנהלים שהם הרבה יותר relationship driven, שמים את הנושא של מערכות יחסים לטווח ארוך בצורה ככה משמעותית.
הנושא השני יהיה איך להיות מנהלים שהם דווקא יותר result oriented, כלומר איך לשלב בין המערכות יחסים שנדבר עליהם היום לבין המקום של להיות מוכווני תוצאות מדידות. על זה נדבר בפרק הבא.
לגמרי, והפרק השלישי יעסוק בנושא הכי חם ורותח ולוהט בעולם ניהול עובדים עתידי, growth mindset, כל הנושא של פיתוח אישי, מודל מאוד מעניין שנמצא ככה במחקרים החדשים של The Future of Work, כנושא חם לניהול אפקטיבי.
נכון, זה המקום שבו אנחנו ניתן כלים למנהלים איך לפתח את עצמם, את התפיסה שלהם, ואחר כך גם את של העובדים שלהם. והסשן הרביעי שלנו,
זה הדובדבן שבקצפת, גיוס עובדים חדשים, איך באמת לקבל כלים פרקטיים לעשות אונבורדינג, וגם כשעושים את הכל מרחוק.
סופר מאתגר.
לגמרי.
אני חושבת שאולי, שנייה לפני שאנחנו צוללות, בטח מנהלים, מנהלות ששומעים אותנו עכשיו, תוהים לגבי למי זה בדיוק מתאים. כלומר, האם זה מתאים רק למיד-לבל מנג'מנט, או רק למנהלים בכירים, האם זה מתאים רק להייטק, נוטים לחשוב את זה עלינו, מלי.
נכון.
אז מה אנחנו נוט להם?
חד משמעית לכל לבל המנהלים. אני חושבת שבעיקר הכלים הפרקטיים כאן ידברו מאוד מאוד למנהלים שככה נוגעים באנשים ברמה היומיומית, אבל אין לי שום ספק שגם הנהלות בכירות מאוד ייהנו כאן מהכלים והרעיונות. לגבי הארגונים, חד משמעית לכולם. אנחנו עובדות גם עם חברות תקשורת וגם עם מפעלים שיש להם קווי ייצור, וגם חברות הייטק וגם משרדים ממשלתיים. אז אני חושבת ששתינו מביאות פה המון המון ניסיון של יריעה מאוד רחבה.
מסכימה?
אז נתחיל.
יאללה.
יאללה. נתחיל בפרק הראשון שלנו, שבאמת נוגע בנושא של מערכות יחסים. ובאמת בוא נדבר קצת על ההשלכות המאוד מאוד חשובות של לקבל כלים פרקטיים בתחום הזה, שזה באמת לייצר יותר מחוברות. מה זה מחוברות? זאת מילה שמשתמשים בה מלא, ובואי ננסה רגע לפצח אותה קצת.
שאלה מעולה. אני חושבת גם שיש קצת איזשהו ערבוב בין המונחים של מחוברות ומוטיבציה, וזה קצת הרבה פעמים ככה נכנס תחת מטריה אחת. אין תמימות דעים בקרב החוקרים לגבי ההפרדה או ההבחנה ביניהם. אבל בגלופ, מכון המחקר המוביל היום בעולם, שעושה אנליזות לארגונים ולחיבור בין תוצאות ארגוניות לבין ערכים אחרים, שבעצם כבר משנת 2000 חוקרים בסדרי גודל של קרוב לשני מיליון עובדים ברחבי העולם את סיפור האינגייג'מנט, המחוברות, ואיך זה משפיע על ביזנס אאוטקאמס, מגדירים מחוברות, כשימי לב, זה שלושה מונחים בעצם שנכנסים בתוך הסיפור הזה. אחד, מידת המעורבות. שתיים, מידת ההתלהבות. ושלוש, מידת המחויבות של עובדים לארגון.
מדהים, זה מאוד חשוב.
לרוב, מוטיבציה זה יותר הדרייב הפנימי שלי. עד כמה אני רוצה או רוצה להצליח בתפקיד שלי. מחוברות זה גם הרצון שלי באמת ככה להצליח, אבל בעיקר המקום שבו אני רואה לנגד עיניי את ההצלחה של הארגוניזציה, זה אנשים שכשאת שואלת אותם, מה אתם עושים בחיים? אז הם קודם כל ייתנו את השם של הארגון, ורק אז אולי יספרו על התפקיד שלהם.
חלק ממחוברות היום, במיוחד בתקופה של ניהול מרחוק וניהול היברידי, זאת עוד סוגיה שמאוד מאוד קריטית להשיג אותה, שזה תחושת שייכות. וקצת היא הלכה לאיבוד בתקופה הזאת אצל חלק מהעובדים והעובדות שלנו, וכאן צריך לראות איך אנחנו באמת דואגים שהדברים האלה יקרו.
לגמרי. ארגונים משקיעים יותר משאבים ופוקוס על איך לייצר עכשיו את האינגייג'מנט הזה גם כשזה מרחוק, כי באמת כשאתה לא מגיע למשרדים ואין לך את ה-DNA הזה ואין לך את השיחות מסדרון ואין לך את הקפה ואין לך באמת את הניואנסים של הווייב הרגיל שאתה מכיר ביום יום שלך, למה אתה מחובר? למה? למשבצות כאילו בזום? ואת יודעת מה? זה אולי הברייט סייד של COVID-19, כי אני חושבת שזה באמת גרם להרבה מאוד מנהלים ומנכלים ומנכליות, שאולי לפני כן קצת פחות התחברו למושג הזה של אינגייג'מנט, או קצת יותר ראו אותו כמתחיל ונגמר באיזה מתנה ניתן לעובדים בחג, או איזה אירוע מגניב נעשה בפורים, אז פתאום הם מבינים, שיש לזה קשר ישיר על פרודוקטיביות. אם אנחנו רוצות את זה ככה טיפה במספרים,
כן, נראה לנו את המספרים, את אלופה במספרים.
אז גלופ, כמובן.
גלופ, באמת, כמובן.
כי בסיפור הזה של אינגייג'מנט, הם באמת הברנד להישען עליו. הם מוצאים שבארגונים שיש בהם מחוברות גבוהה, זה משפיע ב-21% עלייה בפרודוקטיביות, ירידה של 59% בטרנאובר, ואני חושבת שהנתון הכי מעניין זה ההשפעה של זה על סביעות רצון לקוחות, על customer success. אנחנו רואים עלייה של קרוב ל-17% בעצם בסוף גם במחירות וגם בסביעות רצון לקוחות. כלומר, זה לא רק in-house. איך סיימון סינק אמר, עושה את זה הרי הכי סקסי שאפשר. Our customers will never love a company until our employees love it first.
לגמרי. אז אני רוצה באמת קצת לחבר את הרעיון היותר גדול של מה זה אומר, כפי שדילויט הגדירו את זה, מיומנות של מנהלי ומנהלות העתיד בהיבט של relationship driven, מכווני יחסים. בגדול זה אומר לשים את המערכות יחסים בסדרי עדיפויות מאוד גבוהות ולהבין שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מרתון לטווח ארוך, ולפעמים זה כאילו אפילו בטווח הקצר לוותר על המשימה. עכשיו, מה זה אומר לוותר על המשימה? אני אתן את הדוגמה המאוד מאוד פופולרית שעלתה בתקופה הזאת של הקורונה. בתקופת הסגרים, שהיה לנו הרבה כאלה, אז חלק מהאנשים, במיוחד ההורים לילדים קטנים, נאלצו לעשות שתי משרות מלאות במקביל, ומן הסתם היה להם מאוד מאוד קשה לעמוד ביעדים שלהם, ולהיות פרודוקטיביים בצורה מלאה, וכמובן שהם היו מאוד מותשים, כי זה באמת משימה בלתי אפשרית. וראינו בשוק העבודה כל מיני תגובות לאירוע הזה. ומנהלים ומנהלות שהיו מאוד אמפתיים לסיטואציה, באו ואמרו, אנחנו רואים את הקושי הזה. אנחנו מבינים שאין שום סיכוי שתצליחו לעשות מה שעשיתם עד היום. ונתנו כל מיני פתרונות. אולי אקסטרה ימי חופש. אולי לרדת למשרה חלקית לתקופה מסוימת. אולי לחלק את היעדים בצורה אחרת בין חברי הצוות, כדי להקל על אנשים עם צרכים מאוד ספציפיים. עכשיו, כל מי שנהג ועשה את זה ואמר, מה שראו בתוצאות, זה שדווקא הם שמרו כמעט על פרודוקטיביות זהה, והם עשו את כל המאמצים כדי להספיק, ולרוב גם הספיקו ולפעמים אפילו יותר, בגלל גם העבודה מהבית וכל היתרונות שלה. לא תמיד כמובן, אבל עצם העובדה שאני אומרת לך, אני רואה אותך כבן אדם, אני מבינה את הצרכים המשתנים שלך, ואני מבינה שבטווח הארוך זה ישתלם לכולנו, תמיד תמיד מוכיח את עצמו. ומנהלים ומנהלות אחרים בארגונים שבאו ואמרו, לא מעניין אותי שום דבר, תגיע למשרד גם אם אין לך סידור, תמצא בייביסיטר, אנחנו ארגון חיוני, או שיש לנו יעדים עסקיים תחרותיים, כי הקורונה הייתה לנו טובה, יש מה שנקרא קורונה פוזיטיב ביזנס, אז ראינו שם שהעובדים מאוד מאוד נשחקו, היו מאוד מתוסכלים, ורק חיכו לרגע שהם יכולים להתפטר מהארגון. אז אני חושבת שבאמת להיות במקום של relationship driven, זה להבין שבסוף אין מה לעשות, אנשים זה אנשים, וברגע שאנחנו מבינים אותם ואת המורכבות שלהם, ואיך הם פועלים, אנחנו נצליח להשיג מהמערכת יחסים הזאת הרבה הרבה יותר. עכשיו, אני רוצה גם לחבר את זה לעוד רעיון, שנקרא מערכות יחסים אינטימיות. אני עשיתי קורס באוסטרליה, למדתי שם מנהל עסקים עם פסיכולוגיה ארגונית, ואחד הקורסים הכי טובים שעשיתי ever, היה intimate relationship. והמרצה פתחה את הקורס ואמרה, מערכות יחסים אינטימיות קיימות בין המון מעגלים של אנשים בחיים. גם עם קרובי משפחה וגם עם חברים וגם עם בני משפחה וכמובן גם בעבודה. וכדי שהן יהיו טובות ויעלו את האושר שלנו באלף ונהנה מהם, ואין שום ספק שזה מעלה את האושר וזה במחקרים של פסיכולוגיה חיובית אנחנו יודעים, אז אנחנו צריכים ליישם שלושה עקרונות זהב. והיא אפילו החמירה ואמרה שאם אנחנו נפגע בשלושת העקרונות האלה, או אם אנחנו רואים סדקים בשלושת העקרונות האלה, אפשר לצפות פגיעה. Okay. מה זה אומר? חס וחלילה גירושים, חס וחלילה להתפטר, חס וחלילה לפטר, ריחוק בין חברים וכולי וכולי. כלומר, אנחנו יכולים לראות משברים מגיעים ברגע ששלושת העקרונות האלה אינם פועלים כהלכה.
אוקיי.
Okay. העיקרון הראשון בא ואומר לשתף. מה זה אומר? זה אומר בעצם לאפשר פרקטיקה קבועה בשגרות העבודה, אני רוצה לקחת את זה ספציפית רגע לעולם הניהול, שבהם אנחנו משתפים אחד את השני ולומדים להכיר אחד את השני בצורה נורא נורא מעמיקה. אני אתן רגע דוגמה אחת דווקא מעולם של זוגיות, כי אני יודעת שהיא תצרב לכולם הרבה יותר טוב, אין מה לעשות. אני מבקש ממך דפנה לדמיין את הסיטואציה הבאה. זוג נמצא במערכת יחסים ארוכה, הכל עובד מעולה, שניהם בקריירות, יש כבר ילדים בסיפור, והם הולכים לארוחה משפחתית או ארוחה עם חברים, אירוע חברתי, כמו שכולנו מאוד אוהבים לעשות. מה בדרך כלל עושים באירועים חברתיים? אנחנו לרוב נשתף את החברים שלנו במשהו מגניב שקרה השבוע. מעניין, מוזר, הזוי, מגניב, משהו, אם היה לנו מה לשתף כמובן, אם יש לנו חיים. ואז הסיטואציה היא כזאת. נגיד שהבן זוג משתף במשהו נורא משמעותי שקרה לו, כל החברים בחבורה יודעים על מה הוא מדבר, כי הוא כבר התקן אותם במהלך השבוע, וואצה, וכו' וכו', והבת זוג היא היחידה שמופתעת מהסיפור הזה. אופס!
לגמרי אופס.
לא נעים. אם זה קורה פעם אחת, לא נורא. אבל אם זה קורה הרבה, זה אומר שבעצם יש שחיקה במערכת יחסים, והפסקנו לשתף. ואחד הדברים באמת שצריך להבין, זה שהסיפור של השיתוף, ובוא נלך חזרה לעולם העבודה, הוא באמת הסיפור של ההיכרות המעמיקה עם האנשים. כי אם אני יודעת מה קורה איתך, ואיזה תחביבים יש לך, ואיך אתה אוהב לעשות פגישות צוות, ובאיזה תדירות אתה רוצה את חוויית הפידבק שלך, או שלך, אז סיכוי שלי לייצר איתך מערכת יחסים הרבה יותר מדויקת ונכונה, הרבה יותר גבוה. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו לא יודעים.
מעולה. אז עוד שנייה גם נצלול לעוד פרקטיקות, שבאמת מנהלים יכולים כבר מחר בוקר ליישם ברמת הלשתף. אבל אני סקרנית לגבי שני העקרונות הנוספים.
אוקיי.
אז יש את הלשתף. ומה השני?
השני, להשקיע.
אוקיי.
שזה אומר, גם כשאנחנו עובדים שנים ביחד, וגם שקלטנו עובדים 1,000 פעם, וגם שעשינו שיחות משוב 1,000 פעם, עדיין לעשות את האקסטרה מייל שאומר, אני רואה אותך, אותך אכפת לי, ואני עושה את הדבר המאוד מושקע, גם אם הוא לוקח לי 20 דקות, אבל הוא מראה את ההשקעה. לא להתבלבל, ועדיין לכתוב ברכות בימי הולדת ולחגוג, עדיין לעשות וולקאם לעובדים חדשים שקולטים אותם, ואנחנו ניגע בעוד דוגמאות בכל פרק, אבל בגדול זה הרעיון.
אוקיי. והשלישי?
והשלישי, מפתיע. לזרום. להיות אנשים הרבה יותר פתוחים להצעות חדשות, לבקשות, למגוון של דעות, אפרופו ארגונים עם גיוון גבוה ומגוון של יכולות וזוויות ראייה, מסתבר שככל שאנחנו יותר נוטים להסכים עם הצעות של אחרים, גם כאשר הן גרנדיוזיות מאוד, לעבור דירה, לשפץ, להביא עוד ילד, להתגרש, להתחתן, או לעבור פרויקט ולתת לי להיפרד מהעובד הכי טוב שלי. דווקא שם זה מוכר את עצמו לטווח הארוך, הזרימה הזאת.
וזה גם מתחבר לנו נורא טוב לסשן השלישי על ה-growth mindset, כי זה חלק מזה.
נכון.
אז בואי נדבר רגע פרקטית. לשתף, להשקיע ולזרום. אם אני מדמיינת רגע את המנהלים ומנהלות שמקשיבים לנו, אז אני אומרת, אוקיי, ומה אני עושה עם זה? מול הצוות שלי, מול העובדים שלי, באמת בשטח. אז בואי ככה נשתף באיזה 2-3 דוגמאות אולי, ונארוז להם את זה,
מעולה.
שיהיה להם ככה קל יותר ליישום. בלשתף, אני חושבת שהדוגמה שאני רואה אותה הכי עובדת בשטח, זה באמת לתת לעובדים הצצה לתמונה הגדולה. לא להסתפק בלדבר על הטקטיקה ועל המשימות ועל באמת to-do list, שזה בסוף תופס משהו כמו 90% מהשיחות שלהם, אלא לשתף אותם במקום של לחבר את זה בכלל, לאסטרטגיה, לחבר את זה לתמונה הגדולה, לחבר את זה למשמעות, ללמה בכלל עושים.
ללמה.
בדיוק.
נכון.
ללמה, אבל לשתף זה לא רק במקום הזה, לשתף זה גם במקום האישי. זה לייצר ממש שיחות אישיות עם עובדים שכל כולן סביב הכל בת עבודה.
לגמרי.
כאילו זה באמת ברמת מה ראית בנטפליקס, בסופה שהאחרון, זה בסוף המקומות שמייצרים באמת את
מה ראית בנטפליקס בסופה שהאחרון?
אני אדבר על זה, וואי, אני רואה סדרות הארדקור עכשיו, לא,
דווקא. הטבח זה ב-YES.
הגדר, כל מיני כאלה ספרדיות מלחיצות.
דפנה, אני רגע רוצה לקחת את מה שאמרת ולתת את זה כממש טקטיקה פרקטית לחלוטין. אני ממליצה לכל מנהל ומנהלת לייצר שגרת עבודה קבועה של לפתוח את השבוע בפגישה שאני אוהבת לקרוא לה בדומה למה שאת אמרת, מה העניינים מחיה בסוף שבוע. אפשר לעשות את זה בפגישת צוות ולתת לכולם לשתף, ואז גם יצרנו חיבור בין האנשים. אפשר לעשות את זה גם בוואן-און-וואנים בהיבטים אחרים, אבל באמת גם לתת להם לדבר, גם לשתף בעצמי, וגם לא פחות חשוב, ונגעת בנקודה הזאת מאוד יפה, לעדכן מה קורה. במשבר ב-2009, שהלכו והסתכלו איך ארגונים התמודדו עם המשבר הזה, אחד הדברים שראו זה שארגונים שבאו ואמרו לעובדים שלהם, אין לנו מושג מה קורה, יהיה כנראה אתגרים כאלו או אחרים, אנחנו כרגע לא יודעים מה הם. עצם העובדה שאמרתי, אני לא יודעת מה קורה, זה שיתוף שהוריד את הסטרס. אז זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית.
נכון, נכון. אני חושבת שזה פוגש אותנו מאוד חזק במקום של לייצר איזושהי ודאות בתוך האי-ודאות. כי זה ממש בסדר לבוא ולהגיד, אני עדיין לא יודעת. הנה הדברים שאני כן יודעת, הנה הדברים שאני עדיין לא יודעת, אבל אנחנו משתפים את זה. אנחנו שמים את זה פה על השולחן.
לגמרי.
אנחנו גם נותנים אולי הצצה למה עומד מאחורי קבלת החלטות מסוימות שעשינו.
וזה מעלה מוטיבציה.
לגמרי. ואם אני צריכה לסיים בתוך הלשתף בעוד איזשהו ככה עיקרון שאני רואה שמנהלים מיישמים ביום-יום שלהם, אנחנו קוראים לזה עיקרון ה-70-30. וזה פוגש אותם בישיבות צוות. בגדול, מנהלים, וזה לא משנה אם זה בעולם הפיזי, במשרד, ובין אם זה היום בזום, בנטייה הטבעית שלהם, סדר גודל של 80, אם לא 90% מהזמן, הם מדברים, והעובדים, במקרה הטוב, מקשיבים. ואני אומרת, 70-30 זה בדיוק להפוך רגע את האיזון הזה. לייצר מצב שבו בישיבת צוות אתה או את כמנהלת, 30% מהזמן מדברת, מבנה את הישיבה כמובן, נותנת את התוצאות הרצויות שרוצים להגיע בסוף הישיבה הזאת, ו-70% מהזמן נותנת באמת לעובדים להשמיע את הקול שלהם, את הדעות שלהם, את הפתרונות שלהם, את הרעיונות שלהם, לקחת חלק פעיל בצורה מובנית כמובן, אבל לקחת חלק פעיל ולהרגיש שיש להם ערך. ושהם לא היו שם רק בגדר ה-receivers.
לגמרי. בוא נדבר על להשקיע קצת.
יאללה, תני לי.
בגדול אני אומרת, כמנהלים ומנהלות, כל סיבה טובה למסיבה. יש לנו מלא מלא דברים שאנחנו גם ככה רוצים להשיג כחלק מהמטרות הניהוליות שלנו. בוא נשתמש בהם כעוגנים טובים גם להשקיע. אז זה יכול להיות שיחות משוב, וזה יכול להיות ימי הולדת, וזה יכול להיות אפי אור קבלת שבת בסוף שבוע. בואו נעשה את האקסטרה מייל. אגב, זה לא חייב להיות שאני בעצמי כמנהלת אשקיע את האנרגיה ואת הזמן על המטרה. אני יכולה גם לתת לצוות שלי להיות חלק מזה, וכל פעם לתת למישהו אחר להיות חלק מזה.
זה נקודה מה זה חשובה, כי זה לא אזור הנוחות של הרבה מאוד מאיתנו באופן כללי, פתאום לייצר אפי אור, ואנשים אומרים, מה עכשיו אני אעשה איתם? חצי שעה או שעה, וזה נראה להם בזבוז זמן משווע, וגם זה ככה יושב להם במקום של מה אני אעשה באמת עם הזמן הזה, גם המקום שאת מציעה באמת לתת לצוות עצמו, לאנשים עצמם לקחת חלק ולהגיד בעצמם מה בא להם. וגם בואי נחבר את זה רגע לתוצאה הרצויה של זה, אנחנו יודעים ש-66% מהעובדים של דור ה-Y ממש מדווחים שפעילויות כמו Happy Hour יגרמו להם להישאר בארגון בטווח של 2, אם לא 3 יותר.
וואו.
שזה כאילו הישג שאנחנו צריכות
מטורף.
To grab. כן, ממש.
נו חברים, קצת בירות ואתם מסודרים?
לגמרי. ואולי באמת ניתן במקום הזה של ההשקעה גם את הסיפור של פיתוח אישי בצורה מובנית, בצורה יותר סדורה, לא רק ככה להגיד את זה מהיד לפה, אלא באמת לבנות עם כל אחד ואחת מהעובדים שלכם איזושהי מפה פשוטה נורא שבה הוא מסמן לעצמו מה הוא רוצה להשיג בשנה הקרובה? מה יעזור לו להשיג את זה? או מי יעזור לו להשיג את זה? ומה אני כמנהלת שלך יכולה לעשות כדי לעזור לך להגיע לנקודה הזאת שסימנת? זה יכול להיות פיתוח אישי, זה יכול להיות פיתוח מקצועי. הדברים שאנשים מבקשים זה לא בהכרח, תדעת, קידום. יש נורא פחד הרבה פעמים למנהלים, אבל הוא ירצה קידום, הוא ירצה להחליף אותי. וזה יכול לקרות שהוא ירצה, וזה גם יכול לקרות שנכוון אותו למקומות שאולי הוא חזק בהם יותר, וזה בסדר. זה חלק מהתפקיד שלנו גם כמנהלים שהם מנטורים, לכוון ולנווט. אבל בסוף גם יכול להיות שכל מה שהוא ירצה זה, יודעת, להתעניין במחלקה אחרת או בפרויקט אחר כדי לגלות אולי איזשהם דברים נוספים על עצמו ועל הארגון, ואיזה כיף שאנחנו יכולים כל כך בקלות לפרגן לו לעשות את זה ולעזור לו להשיג את זה.
לגמרי. ונגעת גם ככה בכלילות, במושג נורא משמעותי, שזה באמת להיות יותר מנטורים, ולהיות יותר מנטורים. היום שאנחנו מסתכלים רגע על התפקיד המרכזי של מנהלי העתיד, זה חד משמעית להיות במקום של המנטורינג והקואוצ'ינג. אנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים, אבל זה הופך ונהיה עוד יותר דרמטי.
נכון.
וחלק מהדבר הזה זה לנהל מערכות יחסים לטווח ארוך, מאוד טובות ומאוד מעמיקות.
נכון, זה יושב עוד מ-2009, מהפרויקט המפורסם של אוקסיג'ן, של גוגל, שבהם בכלל זה התחיל מתוך מקום שהם רצו להוריד שכבות ניהול. ההחלטה הארגונית הייתה, אנחנו לא צריכים פה כל כך הרבה מנהלים, בטח לא בדרג ביניים, בואו, הבאנו מהנדסים סופר מוכשרים, כדי שאם תהיה להם בעיה, הם ידעו למי לפנות כדי לפתור אותה. ואז כשיצא לזלו בוק, שהיה אז ה-Senior Vice President של ה-Head of People Operations בגוגל, הוא יצא למחקר ומצא בסוף שיש קורלציה ישירה בין איכות הניהול לבין ביצועים ולבין ריטנשן של עובדים, והדבר הכי מפתיע שהוא מצא, שהדבר האחרון שמעניין עובדים, זה היכולות ההנדסיות או הטכנולוגיות של המנהלים שלהם. כי הדבר הראשון שהם צריכים, זה מנהל שהוא מנטור, שיודע באמת להקשיב להם, לראות אותם, לכוון אותם, ובאמת קודם כל לראות אותם כבני אדם, ולא רק כמדלברים משימות.
התקורה הניהולית שצריך להשקיע בזה, היא נשמעת נורא נורא גדולה, ובסוף זה לא באמת ככה, כי בסוף הרעיון הוא באמת להיות מאוד מדויק ואפקטיבי, ואם אני יודעת לחבר את זה לשגרות הניהול הרגילות ולאינטראקציות הקבועות שלי עם העובדים, אבל אני רק מבינה את המטרה בכל פעם, אז אני יודעת להשיג את הערך הזה יחסית בקלות, והדבר השני שחשוב לזכור זה שהערך שאני אקבל חזרה הוא אדיר, פשוט אדיר. ובסוף גם לאהוב אנשים ולהתחבר אליהם זה יותר כיף בעבודה, כאילו שורה תחתונה, אנחנו לא באנו רק לעבוד ולהשיג את המשימות וזהו, זה פחות כיף.
לגמרי, זה win-win. לכולם. ועכשיו כשאנחנו עובדים באמת במודל היברידי או ברימוט לגמרי, הסיפור הזה של ריליישנשיפ הופך להיות באמת עם משמעות הרבה יותר מובהקת, כי בסוף כשבן אדם יושב רק עם עצמו לבד בבית, אז מה זה משנה כבר? באיזה ארגון הוא עובד? והיום הרבה מאוד ארגונים באמת באמת נמצאים במקום הזה, שצריכים לשמור הרבה יותר ככה הדוק על הטלנטים שלהם, ובסוף אנחנו יודעים ש-70% מהמחוברות תלויה בקשר שיש לך עם המנהל או מנהלת הישירים שלך.
אז בואי באמת נדבר על מה זה אומר בעולם של ניהול לזרום, כי אנחנו מכירים את זה יותר בהיבט של העולם של החיים הפרטיים. אז אני חושבת שבאמת אולי הדבר החשוב ביותר זה הייתה טעות, בוא נראה איך אנחנו מנתחים אותה בצורה חכמה ולומדים ממנה. מישהו הציע, או מישהי הציע מהצוות שלי איזשהו רעיון שהוא לכאורה הכי לא מתאים, כן להקשיב בצורה מאוד פתוחה וללמוד על ההצעה הזאת, וכן אולי לזרום לפעמים גם בניגוד לאיזה חזון שהיה לי כמנהלת וכולי, כי בסוף אנחנו רואים בעולם עבודה כה משתנה וכה דינמי, שהרבה מאוד פעמים בלי לזרום, אין שום סיכוי שבאמת נגלה על דרכים חדשות לפעול. ואז שפתאום מגלים, הרבה פעמים דברים קרויים גם מטעויות.
נכון.
אנחנו יודעים שהמוצרים הכי טובים בעולם נולדו מטעויות. אז כאילו לקבל את זה יותר באיזה סוג של חלק מהתרבות הארגונית שאנחנו מעודדים אותה, זה גם כמובן מעלה מאוד מאוד חדשנות ויצירתיות.
נכון, שאנחנו כבר לא יכולים בלי זה.
חובה, היום זה חובה, זה לא nice to have לגמרי.
נכון.
אז נסכם?
יאללה.
יאללה.
אז דיברנו בפודקאסט הזה בעצם על שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה למה חשוב, בטח ובטח עכשיו, לייצר ניהול שהוא מבוסס ומונע ממערכות יחסים. דיברנו על זה שיש קורלציה ישירה בין יצירת המחוברות של מנהלים עם העובדים שלהם לביזנס אאוטקאמס. בסוף זה מתחבר לתוצאות עסקיות. וכמובן, נתנו את שלושת כללי הזהב שלך, מלי, המעממים של לשתף, להשקיע ולזרום. אז לכו על זה.
לגמרי. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, והפרק הבא יעסוק באמת בכל מה שקשור לאיך אנחנו הופכים להיות מנהלים ומנהלות ששמים בפוקוס את התוצאות לצד האמון, או כמו שאוהבים לכנות את זה במיומנויות עולם העבודה העתידי של מנהלים בדילויט, Result Oriented, וזה יהיה בהחלט יסגור ככה יפה את הדברים שהתחלנו לדבר עליהם כבר היום.
אז יאללה, מחכה כבר לפרק הבא.
תודה רבה, דפנה.
תודה לך, מלי.
יאללה, ביי.